אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. הדרך שלה, הפודקאסט של נעמת בהגשת חגית פאר.
אני ממש נרגשת להיות כאן באולפן ולצאת למסע ביחד איתכן מאזינות ומאזינים. בחודשים האחרונים בעקבות המלחמה חרשתי את הארץ לאורכה ולרוחבה, פגשתי נשים מדהימות שנתנו לי המון השראה ומילאו את ליבי בתקווה גדולה. אז החלטתי לא לשמור אותן לעצמי. אני רוצה שתכירו אותן. בכל פרק נפגוש אישה מרתקת אחרת, והיום אני סוף סוף שמחה לארח כאן את לינור אברג'ל. לא, זו לא מיס יוניברס לשעבר. לינור שאיתי כאן היא אישה יפה מבחוץ ובעיקר מבפנים.
וואו.
היא יותר מיס פיקס דה יוניברס, ככה אני מרגישה לגבייך. כי את כל כך פעילה, את פעילה חברתית, בולטת, מובילה בתחום זכויות נשים טרנסיות. המנכ"לית והמייסדת של טרנסיות ישראל, הארגון הראשון והיחיד בישראל העוסק באופן בלעדי בנשים טרנסיות. את ראשונה בכל כך הרבה דברים, בדיוק דיברנו על זה לפני, וכבר נכניס את המאזינות והמאזינים לסיפור חייך המרתק. אז בואי נתחיל בשלבים הראשונים, נולדת בתור ילד.
נכון, בן זיקונים. נולדתי בשנות ה-80 בטירת הכרמל למשפחה דתית, דתית מסורתית מרוקאית מאוד אדוקה. אמא שלי הביאה אותי אחרי ארבע בנות, והיא לא רצתה אותי. היא רצתה להפיל כי היא הייתה בטוחה שתהיה לה עוד בת. וסיפורים מגיים שהובילו חלום שהיא חלמה את אליהו הנביא וככה וככה, היא בסוף ילדה אותי ונולד לבן, והם היו הכי מאושרים בעולם.
בטח שמחה גדולה, כן, כל המשפחה.
לגמרי, הבן היחידי של האבא, כי אמא שלי התחתנה, והיו לו שתי בנים מאבא אחר, שאבא שלי גידל כילדים שלו, אבל הם לא היו שלו. אבא שלי התרגש שסוף סוף יש לו מישהו שהמשיך את השם משפחה שלו, ובגלל זה גם לא שיניתי עד עכשיו. אבל
מתי קרה, חלמת את החלום הזה, מתי התחלת, מתי היית מודעת לזה בכלל, שאת בעצם ילדה שגדלה בגוף של ילד.
נכון, אז אני חושבת שמאז ומתמיד, תמיד ידעתי שאני בת, וחוויתי את זה בפעם הראשונה, כי גדלתי עם האחיות שלי, עכשיו ההפרש בינינו כמעט שנה, בין כמה חודשים לשנה, ותמיד שיחקתי איתם, ועשינו, הייתה לנו אמבטיה, אז היינו עושות כביסה ביחד, והיינו רואות בברלי הילס ביחד, וכולנו התאהבנו בדילן ביחד. ויום אחד, אמא שלי אמרה לי, אתה כבר לא יושן עם החיות שלך בחדר, החדר הקטן התפנה, אחותך הגדולה התחתנה, אתה צריך לעבור לשם. ואז היא קנתה דלתות, כי עד אז לא היה לנו דלתות, היה לנו את החרוזים, והיא קנתה דלתות, והיא סגרה את הדלתות של החיות שלי, ולא יכלתי יותר לעבור ולהתלבש איתם, ולא יכלתי, והחיות שלי פיתחו חזה, ולא יכלתי לחוות איתן את התהליך הזה.
אמא שלך זיהתה את זה? היא ידעה, נכון? היא ראתה את הסימנים.
היא סיפרה לכולם שיש לה ילד עדין.
זו הייתה דרך עדינה.
הדרך עדינה להגיד שיש לילד עדין, הוא עדין. כן, יש לו משחקים, אבל הוא מעדיף לגנוב לאחיות שלו את הברביות. אני מאז ומתמיד הייתי ככה. אני חושבת שמתי שבו הבנתי שכבר אני נוצרתי למשהו אחר, זה באמת כשהתכוננתי לבר מצווה. ואז הייתי צריכה להיות בבר מצווה ולקרוא לתורה. וזה היה מאוד קשה לי, וגם באירוע עצמו הרגשתי כזה שאני בחליפה סגורה בתוך חולצה מכופתרת וחליפה של בן כשלא רציתי, ומיד אחרי הבר מצווה נכנסתי לישיבה, ומאז הייתי בישיבה, וזה היה קשה כי כאילו גדלתי לתוך מקום שבו הייתי צריכה להדחיק את הנשיות שלי, למרות שבישיבה לא שפטו אותי, כאילו אם היו, כאילו זה מאוד ישיבתי.
זה משהו פה לא מסתדר.
כי לא מצפים בישיבה מילד להיות גבר. מצפים מילד להיות צדיק, להיות לומד תורה, להיות אוהב את אלוהים, להיות טהור. וזה מה שהייתי. הייתי לומד תורה, והייתי צדיק, והייתי טהור. ולא הסתכלו על הנשיות שהייתה. כאילו לא התפלפלתי ולא ניסיתי, וגם לא, והדחקתי מאוד את הנשיות כדי להיות אוהב אלוהים. וזה מה שבעיקר התעסקתי בו, עד ש בגילים קצת יותר מאוחרים בישיבה, קצת נמאס עליי הלימודים. לימודי הגמרא הם מאוד קשים, כן, לילד.
כן.
ואז התחלתי לעזור במטבח, ואמא שלי ראתה את זה בעין לא חיובית, שאני יותר מדי במטבח בישיבה. ואני כל היום עם הרבנית ועם המאמות שמבשלות לנו בישיבה. ואז אחרי זה מקרה מאוד מזעזע שהיה שם, היא הוציאה אותי מהישיבה ונכנסתי חזרה לבית ספר תיכון.
ואז מתי זה בעצם קורה? איך עושים את השלב הזה? איך מדברים עם ההורים? איך יוצאים?
וואו. אז קודם כל הייתה לי באמת חקירה מינית, רציתי לדעת מה אני, ובגלל שהייתי ילד מאוד נשי, אז הצביעו עליי כהומו. זאת הייתה התקופה, 90 ומשהו.
זה מה שידעו, כן? וגם אז זה לא היה בדיוק.
נכון, וגם זה לא היה מדויק, כי לא חוויתי הומוסקסואליות. התאהבתי בגברים כי אני הרגשתי אישה. והצביעו עליי כילד הומו, והתחלתי לחקור את הנושא הזה, ונכנסתי לצ'אטים, אז לא היה יותר מדי, את יודעת, זוכרת את החיבורי אינטרנט עם הרעש המזעזע, כן, אז כן, היה את זה, ונכנסנו לצ'אטים, והכרתי אנשים שהם הומואים, בתוך חדרים של להטאבים, ואיזה בחור אחד לקח אותי בגיל 16 לגן העצמאות, להכיר את גן העצמאות בתל אביב, שהיה מרכז מפגש לגברים הומוסקסואלים, ושם הכרתי לראשונה את הקהילה הלהטאבית. ואני זוכרת שהיה מגזין שקראו לו הזמן הוורוד, זה היה מין מגזין כזה של מידע על הקהילה, לא משהו חלילה פורנו או משהו כזה, היה מידע על הקהילה, על הלסביות ועל טרנסיות ועל כל מיני כאלה, ואני הייתי לוקחת את זה איתי הביתה לטירת הכרמל, כי שם זה היה הפינה התל אביבית שלי, כי כל החיים רציתי להיות בתל אביב, ויום אחד אחי הגדול חיפש משהו בחדר שלי ומצא את כל המגזינים. הוא הראה לאמא שלי, ואמא שלי ראתה גברים מתנשקים במגזינים, ו... אז הסיפור נהיה קצת יותר קשה, היא זרקה אותי מהבית בגיל 17.
אז בגיל 17, את עדיין גבר,
כן, בערך, תלמיד, כן.
מוצאת את עצמך לבד לגמרי.
עם תיק גב.
בתל אביב.
בטרמפ לתל אביב.
כשגם הסביבה בעצם היא לא מקבלת את זה. היא לא מקבלת, אנחנו עברנו הרבה מאוד תהליכים, אבל... קשה מאוד, נכון. עדיין דפוסי התרבות שלנו לא מקבלים את זה.
נכון.
שופטים,
נכון.
לא מקבלים. אז מה, איך את...
אז הגעתי לגן העצמאות, ובגן העצמאות...
מקום אכזרי לילד,
כן,
בן 17.
מאוד מאוד מיני, מאוד מחפשים שם רק סקס מזדמן וכל מיני כאלה. והתחלתי את הלילות הראשונים שם על הספסל. זה היה קיץ, אז כן, לא סבלתי נורא. ובגלל שבאתי מהעולם הדתי, הסתובבתי קצת באזור וראיתי שיש שם את החוף של הדתיים, אז ידעתי שימים מסוימים יש גברים, וכילד דתי אני יודעת שגברים שוכחים סבון, חולצה, מגבת. אז ידעתי לאסוף אחרי שהם הולכים בדבילה של יום שישי, שהם הולכים הביתה, אז ידעתי שהם ישירו שם כל מיני סבון, מגבת. ואז היה לי גם קצת סבון, קצת מגבת, לפעמים סנדוויצ'ים. ואז גיליתי את הנמל, הנמל קצת נפתח, נמל תל אביב נפתח, ואנשים שלא סיימו לאכול משולחנות, הייתי לוקחת, והייתי נלחמת בפחים.
הישרדות יומיומית.
זאת הייתה הישרדות, אבל לא יצאתי מאזור הגן העצמאות. אם הייתי יוצאת, זה כי גברים בוגרים באו ואמרו לי, אתה רוצה לישון אצלי? אז הייתי אומרת, כן, יש לזה מחיר.
מחיר כבד מאוד.
מאוד, כן.
תראי, זה באמת את תהליך ההתאמה המגדרית שלך, התחלת בצבא, שזה נכון. גם סיפור, אמרתי, את הראשונה בהכל, אבל זה באמת סיפור מטורף. הצבא זה עוד מקום שהוא מאוד מוגדר, נשים, גברים, כל נפרד, מקלחות, שירותים, איך מקבלים את זה בכלל הצבא? ערוך לקבל דבר כזה?
בתקופה שלי לא ממש, הצבא לא ממש היה ערוך. אני חושבת שזו הייתה תקופה שכל מי שהצהיר שהוא הומו או טרנסית, הוציאו אותו מהמערכת. זה היה הרבה יותר קל למערכת הצבאית להיפטר מאנשים שלא רוצים להיות גם ככה במערכת. אני, כשהייתי בטירונות, אז לא הסכמתי לצאת לשבתות. כי לא היה לי איפה להיות, והעדפתי להישאר בבסיס. אז המפקדת שם הבינה שמדובר פה במקרה כנראה של טש, והיא אמרה לי, אין שום בעיה שתישאר, וביום ראשון תגיע משקי טש, ואתה תישב עם המשקי טש, וככה לאט לאט התחלתי את התהליך, עשיתי קורס חינוך.
זה גם תהליך, כי זה בטח, היית תקועה גם באיזשהו שלב באמצע, לא פה ולא פה.
שלב מפלצתי לחלוטין, שלב מפלצתי לחלוטין. אני חושבת שהטרנזישן הכי קשה בעולם בעיניי, הוא המעבר מבן לבת, יותר מטרנזישן של בת לבן. כי בת לבן זה קצת טסטוסטרון, יש זקן טוב וזהו, הכל נעלם, מתערבבים בשטח. כשאת אישה, מטר 80, עם קול כזה, ואת מתחילה, ויש זיפים על הפנים, צריך לטפל בכל הדברים האלה, והצבא לא היה ממש ערוך לדבר הזה. הייתי בשיחות עם קבן, ואני זוכרת שהקבלנית הראשית אמרה לי, תתחיל את התהליך כמו שצריך, ואנחנו נעזור לך, ובאמת חשבתי שהם יעזרו לי, והתחלתי את התהליך, והגעתי למסדר בתור חיילת, ושלחו אותי לבית חולים 10, ומשם הוציאו אותי על סעיף 21. אז אני יכולה להגיד שכאילו שירות של גבר, עשיתי רק שנתיים וחודשיים, אז שירות של גבר שלם לא עשיתי, אבל עשיתי שירות של אישה עם חודשיים של חתימה.
משהו, זה מדהים גם איך את לוקחת את הדברים, באמת, זה סיפור מרתק, בואי, כי זה ממש הישרדות, יכולת בקלות להישאב למקום של הקורבן,
נכון.
של המסכנות, של הילד שנטשו אותו, שהמשפחה שלו נטשה אותו, שלא קיבלו אותו, שהוא הישרדות יומיומית, באמת אפילו סיפור אכזרי. ולקחת את זה למקומות כל כך אחרים, וזה מדהים לשמוע על זה.
אני חושבת שאצלי זה היה, זה אבן דרך, לא לפקוט, לא להתייאש מהדבר הזה, ליפול, תמיד אפשר ליפול. גם היום שאני מנכלית כאילו עמותה, ואני נורא קל ליפול, והעולם קורא לך ליפול, לכל בן אדם, נורא קשה להחזיק למעלה. ולא רציתי לאכזב את עצמי.
את עצמך, זה בדיוק העניין, הלכואה הזה. זה את, כלפי עצמך, זה חשבון שלך עם עצמך.
נכון.
של מה את עושה, ואיך את קמה מזה, ואיך זה באמת מרתק.
כי העולם יכול להיות מאוד אכזרי, וכאילו, וזה קל להתמסכן, וקל, היום אני נמצאת, העמותה שלי נמצאת בתחנה המרכזית, ואני רואה סביבי את כל דרי הרחוב, ואני אומרת, בואי תנסי, וזה נורא, אני לא יכולה להגיד שהחיים שלהם נורא קלים ברחוב, אבל העדיפות שלהם להישאר שם, היא, זאת העדיפות, אנשים שמאוכזבים מהחיים, ואני אמרתי, למה? כאילו, יש לי זמן מוקצב על העולם הזה, על כדור הארץ הזה. יש לי זמן מאוד מוקצב. 70 שנה, 70 או 100 שנה זה לא המון. זה לא המון. למה שאני לא אנצל את זה בצורה הטובה ביותר? וכשהתחלתי להרגיש את תקרות הזכוכית, התחלתי לנפץ אחת אחרי השנייה. בגלל זה כאילו מסתכלים עליי כעל חלוצה בהרבה דברים, כי אני לא מתכוונת לוותר. אני, מי שיקרא לי קוקסינל ברחוב, אני לא אתייחס אליו כאל טרנספוב. זה פשוט לא, זה לא בשבילי, זה לא, אני לא שם בשביל להתאכזב מהדבר הזה, כי זה לא הבורות שלי, זה הבורות שלו. אבל כשאני רואה שאין אפשרויות לטרנסיות, נגיד להתקדם, או מעגל הזנות היא אופציה ראשונית, או שמסתכלים אלינו כאל סטוצים, או כאל כל מיני כאלה חיים אחרים, זה המקום שבו אני לא רוצה לוותר. זה המקום שאני לא מוותרת.
כמה, וזה מאוד קשה לצאת ממעגל הזנות. נדרשים כל כך הרבה מעגלי תמיכה כדי לצאת מהמקום הזה. אני יודעת כמה עמותות עוסקות בזה, וכמה מנסים להוציא את הנשים ולהראות להם את המקום האחר. אני חושבת שאת, בסיפור האישי שלך, זו דוגמה כל כך טובה לאומץ ולתעוזה, ולהגיד שאת באה למישהי אחר, אז את יכולה להגיד לה, בואי, אני עברתי, אני הייתי שם, זה לא משהו שאני אומרת לך את זה סתם. אני הייתי שם, אני יצאתי משם, וזה באמת מדהים. אז איך, כאילו, מה גרם לך לקום ולהגיד, אני לא רק עשיתי למען עצמי שזה תהליך כל כך קשה, אלא אני היום יכולה לתמוך באחרות, ולעזור לנשים טרנסיות, גם לצאת מהמעגל, וגם לקיים איזשהו אורח חיים שהוא מיטיב לעצמן.
כשאני רציתי לצאת מהמעגל, אז באמת היו עמותות שהסתכלו עלינו מתוך מקום נורא סיעודי. זאת אומרת, יש תפיסת עולם בישראל לפחות, כשמסתכלים על נשים שנמצאות במעגל הזנות כאל נרקומניות, דרות רחוב, מסכנות, אני יכולה להראות, אני יכולה להראות בארץ לפחות, כן? על מיליוני נשים שסגסגו בחיים שלהם, שיש להם היום עסקים מצליחים, שהם עשו את כל זה ממעגל הזנות. אני לא שם לשפוט את המעגל. מעגל הזנות היא תוצאה. אני לא שופטת את התוצאה. תוצאה שאישה יכולה להתחתן עם גבר מאוד עשיר, תוצאה שאישה יכולה לעשות את הכסף שלה בדרכה שלה, תוצאה שאישה יכולה לרקוד במועדון על עמוד, ותוצאה שאישה יכולה גם לעבוד בזנות, ותוצאה גם שאישה יכולה ללמוד שנים רפואה ולהיות אחת המנתחות החזקות בישראל. אני לא שם לשפוט את הדרך שאנשים עושים. אני שם לדבר על הסיבה. מהי הסיבה שנשים טרנסיות מגיעות למעגל הזנות? האם החברה בשלה לקבל את הטרנסיות? לא ממש. האם החברה באמת יכולה לבוא ולהכיר בתהליך מגדרי? לא ממש. ולכן אני באה ואני מדברת מול משרדי הרווחה, וכשאני מדברת מול עמותות עצמם, אני אומרת להם, אל תנסו להוציא אותה עכשיו מהמקום הרגעי הזה שהיא נמצאת בו, תנסו להוציא אותה מהסיבה. מה הסיבה שהגעת למעגל הזנות? עוני, מצוקה, חוסר השכלה, משפחה לא תומכת, הרי כולנו נמצאות באותו... אני הגעתי למעגל הזנות כי הייתה לי משפחה לא תומכת. לא כי חיפשתי סקס מזדמן, והרבה טרנסיות אחרות, כשאני מסתכלת עליהן, מגיעות נגיד לדוגמה מהחברה הערבית, מישהי שיכולה להגיע מבאר שבע או מליד באר שבע, והיא חטפה מכות שמה להיותה ילד הומו נשי, והמשפחה מקבלת אותה, אבל היא חוטפת מכות מכל הסביבה שם, כי הסביבה אינה מכילה ומקבלת הומואים נשיים. היא מגיעה לתל אביב, ופתאום משלמים לכסף כדי להיות איתה. תחשיבי באיזה מקום היא נמצאת. עכשיו, רק על הנקודה על זה שהיא, איפה היא נמצאת. אני שם להגיד לה, את סובלת? לא. אני שם לבוא ולהגיד לה, בואי תראי אופציות טובות יותר. בואי קחי אותי כדוגמה. הטרנסית הראשונה שעבדה בכנסת ישראל, הטרנסית הראשונה שהקימה עמותה, הטרנסית הראשונה שפתחה חנות בדיזנגוף סנטר. עשיתי את הדברים האלה כי לא שאפתי לצאת ממעגל הזנות ולהיות מוכרנית באיזה מקום, כי אני לא שואפת נמוך, אני שואפת גבוה יותר. וכשאני רוצה לשאוף גבוה ואני רואה טרנסיות, וזה לא כאילו לקחת אותם מזנות להייטק, תעשי מה שאת חושבת. העולם פתוח בפנייך, תפתחי עסקים ותסגרי את העסקים.
זה מאוד יפה וזה מאוד חשוב, והזכרת את זה שאת היית היועצת של חבר הכנסת עידן רול, אז מה בעצם הוביל אותך להיכנס לשדה הפוליטי, וזה גם... את חושבת שהצלחת לייצר שם את האימפקט, להיכנס לתוך השדה הפוליטי הרווי גם כך בתפיסות,
תראי,
בתבניות לא פשוטות?
היום אין ועדה שמדברת בכנסת על נשים טרנסיות בלי שאני מוזמנת אליה. אין דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו יצרנו את לא עלינו בלעדינו בהתנגדות שלנו לחוק ההפללה, לא התנגדנו לחוק עצמו, למהות של החוק, כי אני חושבת שיש משהו מוסר בזה שמדינה באה ואומרת, אתה לא תשלם על בחורה כסף. אישה היא לא רכוש. יש משהו מאוד מוסרי בדבר הזה.
לחלוטין.
אבל מאידך, הממשלה גם אומרת, לנו יש אחריות כלפי הנשים האלו. יש לנו אחריות, לא לבוא ולהגיד להם, בואו נכנס אותם אז להוסטל עם 12 מיטות, זה הפתרון. עכשיו, זה מה שהיה רשום בחוק, הוסטל עם 12 מיטות. ואני אמרתי, לא, תעצרו, מה זה נעשה ונשמע? קודם לקיים את החוק, נאכוף, נתפוס את כל הזנאים, נריב איתם והכל, ואז נטפל באלה שהם מסכנות?
נכון, לא, בואו נטפל... צריך להיות ביחד,
כן,
נכון.
כן, בואו נטפל קודם כל בכל אלה שעכשיו עשו חובות, קנו בתים במזומן, הם לא לקחו משכנתאות. בואו, שהמדינה תכניס יד לכיס ותיתן להם ערבויות בערבות המדינה. תיתן להם משכנתאות, תדבר עם הבנקים שהבנקים יאשרו להם לקחת משכנתה. היא תקנה בית במשכנתה, היא תאפשר לעצמה אופציה טובה יותר, היא לא תגיע למעגל. הרי כולנו באיזשהו מקום של שאיפה לחיים נורמטיביים. ואני לא הסכמתי שאני אהיה העמותה הזאת שבאה ואומרת לנשים הטרנסיות האלה, בואי תצאי ממעגל הזנות, אני אקח אותך להיות דיילת יופי באיזה מקום.
כן, זה איזושהי התנסות, כאילו להסתכל על זה ממקום אחר, ולא להבין את הבעיה, את השורש של הבעיה, ואת באמת למצוא את הפתרונות הנכונים לפתור את זה, אני מסכימה איתך לגמרי.
זאת גם תפיסה שמרנית מתקופת הרווחה של שנות ה-60.
אולי חושבים שזה מדבק?
שמה?
שזה מדבק.
הם מתייחסים אלינו, אני גם רואה את החוויה הזאת, אני אגיד לך, כאישה טרנסית שנכנסת לסביבה הזאת, אני תמיד מרגישה הבריון התורן, שהם כזה תמיד, היי לינור, והם נורא מפחדות ממני, ואני כבר באמת, אני מקיעה את זה בכל מקום, שאני נכנסת לזה שום מקום, ואני תמיד המאיים. תמיד אני הדמות המפחידה, זאת שמנסה, זוממת להיכנס לשירותי נשים, לא יודעת, כאילו, זה תמיד התחושה הזאת, ואני אומרת לעצמי, באמת שאלוהים עדי, מהיום שהפכתי את התהליך המגדרי שלי, לא פתחתי את הפה שלי בשירותים רק כדי שאני לא הותקף, כי אני פוחדת, אני עושה פיפי ויוצאת. כאילו, ותמיד כזה, אנחנו הופכות להיות המנסות לעשות, מנסות להשפיע על הילדים. אני יכולה להגיד שיש בעולם קהילות שלמות של נשים טרנסיות, שאין להן טלוויזיה. הם לא נחשפו לטלוויזיה. אז התפיסה הזאת היא שבאה ואומרת מכל מיני ארגונים שמרנים שבאים ואומרים, אנחנו מנסים להשפיע על הילדים של... יש לילדים האלה הורים, אני בטוחה שההורים שלהם אוהבים אותם ותומכים בהם. תפיסה טרנסית היא לא טרנד אופנתי, זה לא צבע בשיער. זה לא רגע נצבע לכחול וכל מיני כאלה. זה משהו לכל החיים. אני חתכתי את הגוף שלי שתי וערב, מבלי לדעת אם אני אקום מחדר הניתוח. בישראל, כשהתחלנו את התהליך, ואני מדברת על שנות ה-90-2000 המוקדמות, כשהתחלתי את התהליך, קמנו אחרי ניתוח במחסן. במחסן. הרופא סגר אותנו עם מהדק. אנחנו כאילו... לקחו מאיתנו המון כספים, לא הכירו את התופעה הטרנסית הזאת, והלכנו למנתחים שלא, אני עשיתי שתלים בלחיים, שרציתי לעשות, הוא שם לי שתלים של סנטר בלחיים, הרופא בתאילנד תיקן לי. עשו ניתוחים פה בארץ, כל כך הרופאים הפרטיים, זה בדיוק, תפסו קהילה, שיש לה את היכול, שיש לה את הרצון לעשות את התהליך המגדרי ולשלם כל מחיר, ניצלו את הקהילה הזאת.
אני חושבת שזה מגיע גם מעוד מקומות של כמה חברה דוחה את הטרנסיות, הנשים הטרנסיות, ובאמת קשה למצוא עבודה. סיפרת לי על סחירות, על סחירויות של דירות שנפגשנו, ובאמת הרבה פעמים אין להם, אין את האפשרויות האלה. אז איך עושים את זה באמת, גם מבחינת הממשלה, גם מבחינת הביטחון הסוציאלי? איך אנחנו עושים את זה? איך אפשר לשנות את המצב הקיים? כבר לא מדובר במספרים קטנים, אנחנו אז דיברנו, אני אשמח שתספרי פה ככה על תופעה, כמה היא כבר תופעה נרחבת.
אז כן, אז הקהילה הטרנסית מונה כי בסביבות, לפי באמת מחקרים שמנסים לעשות, כי לא באמת יצריכו לעמוד את הקהילה הטרנסית, אבל מדובר פה על בסביבות ה-150 אלף איש, שהם נשים, גברים, המון. טרנסים וטרנסיות, אנשים על הרצף הטרנסי, ומדובר פה, זה כמעט כמו העדה האתיופית, כן? ומדובר פה באמת בקהילה מאוד גדולה, שצריך לתת להם באמת את המקום הזה, לבוא ולהגיד, זה שלהם, זה שלהם לחלוטין, מי שרוצה לעשות משהו בחיים המגדרים שלו, זה שלו לחלוטין, כל עוד הוא לא כופה על האחר. ואני עושה את זה בהמון דיבור עם חברי כנסת, כשאני הגעתי לכנסת אצל עידן, עידן אמר באמת בפה מלא, אני רוצה שתסתובבי כאן בכנסת, שידעו מיד. תלכי כאן בראש מורם, את עכשיו עובדת אצלי. והתחלתי לדפוק בדלתות של כל חברי הכנסת, מימין,
גם
משמאל.
גם חברי הכנסת הדתיים.
וגם החרדים, שהם מדהימים, כאילו, באמת, אני אומרת בתור מישהי שבא מתוך הכנסת, חברי הכנסת של ש"ס, אנשים, באמת, הם קסם אחד-אחד, וכאילו, דפקתי להם בדלת, ואמרתי להם, אני רוצה שתכירו אותי. והם אמרו לי, לינור, אנחנו יודעים, נישואים אזרחיים, אנחנו יודעים שאתם רוצים זכויות להט"ב. אמרתי לו, תעצור, אני רוצה לדבר על קהילה אחרת, על תת קהילה בתוך הקהילה הגאה. לא כולנו רוצים נישואים אזרחיים, ולא כולנו רוצים אולי ילדים. אנחנו רוצות לשרוד את החיים בכבוד, ולמות ולהזדקן גם בכבוד, שאנחנו נוכל, כאילו, אין לנו למי להוריש את הדירות שאנחנו נקנה, כי אין לנו ילדים. אז או האחיינים שלנו ירוויחו, או שאנחנו ניתן את זה חזרה לממשלה, לא יודעת מה, יש כאלה שיעשו את זה. תן לנו לדעת שאנחנו יכולים גם לעבור את התהליכים המגדריים שלנו, להזדקן בכבוד, ושלא נלך ויזרקו עלינו משהו ברחוב, כי זה בסדר לפגוע בבטן רכה של מדינת ישראל. במיוחד עכשיו גם בתקופת המלחמה, שמסתכלים במלחמה ואומרים, הנה בגלל הטרנסים והטרנסיות היה 7 באוקטובר, בגלל הזה, טרנסיות ערביות בכלל לא פונות לארגונים, כי הן מפחדות, הן מרגישות נורא אשמות בכל הדבר הזה שקרה בשביעי באוקטובר, וזה מטורף, אני לא רוצה לחשוב שזו המדינה שאנחנו יכולים להיות, כי אני מאמינה, כי בתוך הכנסת זה אחרת, מה שמשודר החוצה זה מטורף, בתוך הכנסת זה אחרת, את תראי ימין ושמאל, דתיים חילונים, בעד או נגד, ערבים ואיזה, כולם שם החוקים וחברים, וכולם שם יודעים למצוא את המחנה המשותף, וכולם שם יודעים להיות ליברליים ואכפת להם, וזה לא באמת, זה לא באמת משנה להם. זה משנה לקהל האוהדים שלהם, וככל שעושים משהו מוקצן יותר, אז קהל האוהדים שלהם אומר, הנה הוא חבר כנסת טוב, הוא שר בסדר, כי הוא נגד זה, והוא נגד זה, והוא נגד זה. אבל אין להם בסיס להישען עליו.
גם אני רוצה קצת לדבר על הנושא של אלימות כנגד נשים בכלל, תופעה בזויה ונוראית, ואנחנו כל שנה בערך נרצחות כ-20 נשים, וזה לא מספר, אלא כל אישה כזו זה עולם ומלואו. ולהגיע עם הנושא הזה לנשים הטרנסיות, כי זה לא פוסח עליהן ואפילו אף יותר, ואנחנו כל שבוע שומעים עוד ועוד ועוד סיפורי זוועות כאלה, ואנחנו שומעים אותם כבר שהם מגיעים לתקשורת, כלומר האלימות היא הרבה הרבה לפני כן.
נכון.
אז בואי ככה תתני את הפן של הנשים הטרנסיות והאלימות שהן סופגות, גם ביום יום, גם בלי קשר לאלימות בין בני זוג או בתוך הבתים, אלא אלימות שהיא קשה רק מעצם הידיעה הזו שהן אחרות בעיני החברה.
אז אני חושבת שאלה שהם אלימים, הם באמת נשענים על כביכול, כאילו זה התירוץ הטוב ביותר בשבילם, על המוסר. מהו מוסר? והם רואים בטרנסיות משהו שהוא אינו מוסרי. גבר לא יעשה את זה כי אסור בתורה, לא ילבש גבר בגדי אישה. ו- ואז הם אומרים, הנה, אני עכשיו בשם המוסר, רשום בתורה לסכול את הבן אדם באבנים, אני אלך לזירת זנות איפה שנמצאות נשים טרנסות, ואזרוק עליהם אבנים, ואזרוק עליהם מטף, ואזרוק עליהם חומצה. וזה קורה המון. אני, בתור אחת שברחובות חטפה לא פעם את כל מה שנשאר לאנשים שם בעל האש, כשיצאו לברביקיו וחזרו והיינו חוטפות עופות קפואים לפרצוף, וקטשופים וכל מיני דברים כאלו. וזה בשם המוסר. עכשיו, את לא תראי בן אדם שבשם המוסר עכשיו ירביץ לבן אדם שנסע בשבת. כי זה הרבה יותר לא מוסרי מלהיות טרנסית. כי אני פוגעת בעצמי. לא פוגעת בסביבה, אני פוגעת רק בעצמי, אם אני פוגעת, כן? ונשים טרנסיות חובות אלימות מאוד קשה, כי מותר, כי דמנו מותר, וזה בסדר, ויש מי שיגיד שזה, החוק מנסה לעשות את זה, אבל מה היא עשתה? אני זוכרת המון פעמים שבזירות זנות, כשהגיעו נגיד שוטרים, הם עצרו באופן מיד, בלי לשאול מה קרה.
בכלל, זה הטרנסיות. קודם כל את הטרנסיות.
קודם כל הטרנסיות, ואז הבחור ישקר, לא, אני לא ידעתי שהיא טרנסית, היא לא זה, כל מיני סיבות ותירוצים. במדינה שהופכת להיות קצת יותר שוביניסטית לצערי, לא יקשיבו לא לנשים ולא לנשים טרנסיות. רואים את זה גם עם חוק הזיכרון שלא צלח.
כל נושא אלימות לא מטופל כמו שצריך במדינה, ואנחנו על זה כל הזמן, זה באמת מאוד מאוד קשה. ובטח ובטח כלפי נשים טרנסיות, אני אומרת, איפה הסבלנות והסובלנות שלנו, וערכי השוויון, וקצת להסתכל גם על אחרים ואחרות.
נכון.
ולהבין, יש פה בן אדם, יש פה עולם ומלואו, ואני חושבת שאת נציגה באמת מעוררת השראה. וכבר ככה, במפגש הראשון שלנו, כל כך הרשמת אותנו בעשייה שלך, ובשבת באור הגדול שאת מביאה איתך, באנרגיות, באיך שאת מטפלת בדברים. אז אני באמת, היה לי העונג לשוחח איתך, אני יכולה, אני חושבת שפה צריך פודקאסט כפול, רק לספר על כל הדברים. אני מרגישה שעוד לא, שרק נגענו ממש בקצה של הקצה, ונדרשת פה ציחת עומק להבין את התהליכים ואת הדברים ואיך אנחנו רותמות ואיזה שינויים. לסיכום, מה היית מאחלת לעצמך בשנים הקרובות?
וואו, אז אני רוצה, לפני האיחולים העצמיים, אני באמת רוצה לומר שפתיחת הדלת שאת יצרת עם סיפור הזמר והפגישה האישית איתי, פתח דלת מטורפת, כאילו יושבת ראש נעמת, מקבלת אישה טרנסית במשרד ומדברת איתה, אחר כך פודקאסט וכל מה שקורה, אני חושבת שזאת הכרה, ואת ההכרה הזאת לשם שאהבתי, אני אחרי הפגישה איתך, יצאתי מחויכת מאוזן לאוזן, אנשים לא הבינו למה אני מחייכת ככה ברחובות, ואמרתי, יש כאן רגל בדלת, ומה שאני מאחלת באמת, זה שנשים באמת שהן, מובילות דעה ומובילות את דעת הקהל כמוך וכמו הרבה אחרות, רק יצרו את ההכרה הזאת לנשים טרנסיות והעולם יהיה הרבה יותר טוב.
כל כך נכון, אני כל כך מתחברת לזה, ובאמת לפתוח את הדלתות ולשמוע ולראות, ותשמעי לינור, את פשוט מדהימה. ואנחנו פה כל הזמן בשבילך. אני חושבת שהעשייה שלך היא משנת חיים ומצילת חיים. ואני ממש מקווה ומאמינה יחד איתך ומתפללת שהעשייה הזו באמת תניב פירות עבור הקהילה של נשים טרנסיות, אמן. ועבור כולנו שנלמד להיות יותר מכילים, יותר סובלניים, שנהיה אנשים יותר טובים. זו המהות, אמן. אנחנו לפני חגי תשרי, אז אנחנו נסיים את זה שבאמת נקווה שהכל יהיה קצת יותר טוב, קצת יותר לגמרי. חמלה. אחד לשני ואחת לשנייה.
ודרך
ארץ, שזה הדבר אחר, על זה התחנכת.
נכון.
ועם זה את ממשיכה את זה, אף אחד לא יכול לקחת ממך.
כל חיי, את אלוהים אי אפשר לקחת ממני.
לגמרי, לגמרי. תודה רבה לך, לינור ברג'ל.
תודה רבה, תודה על הכל. תודה.
נעמת בכל מקום.
אז היום בפינתנו נעמת בכל מקום, אני רוצה לספר על רשת החינוך שלנו, שלא רבים מכירים אותה. מדובר ברשת חינוך חינוך. בוטיקית, ממש בוטיק, שבו רואים את הילדים בלבן של העיניים, מה שנקרא. זו רשת תיכונים טכנולוגיים, מחציתם בחברה הערבית, תיכונים קטנים באווירה משפחתית ומכילה שמספקת מסגרת חינוכית תומכת לנערות ונערים שלא מצאו את מקומם בבתי הספר הגדולים. אצלנו הם לומדים בכיתות קטנות ואינטימיות ומרגישים שממש רואים אותם. וכאן הם חווים את ההצלחות שלהם, את הביטחון האישי, ורבים מהם מסיימים תעודת בגרות מלאה, והכי חשוב, עם סל מלא בכלים לחיים. עד כאן פינתנו נעמת בכל מקום. אני מבקשת שוב להודות ללינור אברג'ל האורחת שלנו היום. תודה לטכנאי השידור יונתן כהן, ותודה לכן וגם לכן, המאזינות והמאזינים שלנו. נתראה בפרק הבא של הדרך שלה עם אורחת חדשה ומסקרנת.
הדרך שלה, הפודקאסט של נעמת.